כלום. ושוב אני מבקש מכם, תזכרו מה שאמר לנו אוליאנוב, לתת לכל אדם להתבטא בזריזות, לכבד את דעתו של כל אדם, לדבר בצורה לקונית כדי לאפשר לחבר לדבר. לכל שאלה סך הכל אנחנו נותנים בין 7 ל-10 דקות ולא יותר מזה, תלוי בשאלה, על 7 עד 10 דקות. אז תנסו ככה לדבר בצורה אנרגטית. תבינו ש... בנות, תקשיבו. בנות מ-SSR שמה. השאלות הן לא נפתרות במוח, לא בשכל, אלא הפתרון לשאלה מגיע אך ורק מתוך החיבור ביניכם. בשום אופן אף חוכמולוג לא יפתור כאן את השאלה. תשובות שמגיעות גרדה מהשכל חסרות משמעות. אז דווקא למצוא את הקשר הזה ביניכם ומתוכו להגיע לאותה השאלה. שוב אני אומר, להשתוקק לחיבור, להרגיש את הקשר ומתוכו לפתור את השאלה. היות והשאלות הן ניתנות דווקא בשביל זה, דווקא שאתם תפתרו אותם מתוך זה, ואז התשובות שלכם ושלי יהיו בהתאמה.
טוב, שאלה.
טוב, התיישבתם? כולם. האגו שלנו נקרא עזר כנגדו. כתוב כך, בראתי יצר הרע כנגדך. מנגד. מה זאת אומרת שכנגדי קיים האגו שלי? תנו לזה בבקשה תשובה מהירה. מה זאת אומרת שהאגו שלי קיים כעזר כנגד?
כולנו שמענו עכשיו רב הגדיר את התנאים. השאלה היא כזו. האגו שלנו נקרא עזר כנגדו? מה זאת אומרת העזר כנגדו?
טוב, נראה לי שעזר כנגדו משמע ש... אתה חייב לראות את האגו שלך כמו במראה וממש לדחות את עצמך ממנו, איכשהו... להימנע ממנו. מצד אחד אני צריך לצאת מתוכו, לצאת מתוך האגו הזה. מצד שני האגו, ודווקא האגו, הוא שמאפשר לי לעשות את היגיעה. והודות לטבע האגואיסטי שלי יש לי את ההזדמנות להתעלות, להתגבר, לעשות את היגיע, את המאמץ, כיוון שאני צריך להתעלות מעליו.
האגו זה כאילו משהו שנוצר שלא היה קיים. כלומר, הדרך היחידה להגיע לנקודת האיחוד האמיתית, למצוא את עצמך יחד עם הבורא, זה משלילת השלילה של האגו. מה שרואה האגו שלי זה תמיד לא האיחוד, זה לא הבורא. לכן מה שאני לא אראה, מה שאני לא אתפוס באגו שלי, אני תמיד יודע שאני צריך לחפש, להתפלל, להשקיע מאמצים כדי למצוא את הנקודה האמיתית.
נראה לי שבגלל שללא האגואיזם אני אף פעם לא אוכל לראות את האיחוד, להרגיש אותו, כלומר הוא לא מאפשר לי להרגיש מה זה האיחוד. זו הנקודה, אותה הנקודה ההופכית, המנוגדת, היא זאת שבסופו של דבר נותנת לך את התחושה של המצב השלם.
נדמה לי שכנגדו הכוונה היא שאיפה אני? אם אני זה הנקודה שבלב, אז הוא כנגדי עובד, כדי שאני אתעלם מעליו, כדי שאני אגדל מעליו.
הייתה פה המילה עזר. נדמה לי שללא האגו לא הייתה שום גדילה, כלומר האגו הוא מאלץ אותי להיכנס יותר ויותר וכתוצאה לרצות ולגלות את הבורא, ודווקא זו היא אותה העזרה. בלעדיו לא הייתי רוצה את כל זה, הייתי פשוט מסופק במצב שבו אני נמצא, הייתי נשאר בו, והאגו לא נותן לי להירגע, הוא כל הזמן רוצה יותר ויותר, ובין היתר גם את הבורא.
עזר כנגדו, כמו שאיציק אמר, אני משתתף עם הקבוצה, מאבד את עצמי בתוך הקבוצה, ושם הנקודה שלי, וכנגדו זה מה שאני בורח ממנו, מהאגו, שאני אדחף ממנו, כמצפן, כנגד ההשפעה.
זה בעצם עזר שמגיע מהבורא כדי שתוכל לעלות למדרגה הבאה, וכנגד, היות וזאת הנקודה שבה אני צריך להתייגע, הנקודה שאותה אני צריך להפוך, לתקן, כדי לעלות למדרגה החדשה.
חשוב לנו שכל אחד ידבר לפחות שתי מילים.
אני אגיד פחות או יותר אותו הדבר, שהאגו הוא מניע את האדם, וזוהי כל ההשתוקקות לרוחניות וההשתוקקות בכלל. הודות לאגו האדם מתקדם, והודות לזה האדם יכול להתקדם. האגו הוא צריך לפקס אותו בצורה נכונה, לכוון אותו נכון לאיזושהי מטרה, כדי איכשהו לחבר, כדי שהוא יתחיל לעבוד, כדי שתהיה כל הזמן איזושהי דרישה.
הנה, כשאנחנו מגיעים לאיחוד, אז בינינו מתגלה האגו שמגלה גבולות חדשים ושטחים חדשים שאותם צריך לתקן. למה עזר? כי אנחנו מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, שהוא ברא את היצר הרע וברא תורת תבלין כדי לתקן אותו. זוהי העבודה.
האגו זה ההשתקפות שלי במראה שנקרא הקבוצה.
אני פשוט, גם כשאנחנו כאן יושבים, הנקודה הזאת של הייחוד, לאן להשתוקק, אני יכול להרגיש אותה. כשאני מרגיש איזשהו קושי, ואני נזכר שאנחנו יושבים למשהו הרבה מעבר למה שעכשיו, כלומר זה איזשהו נקודה שאליה אני מכוון, זה משהו שמכוון אותי לכיוון הנכון.
האגו זה כמו חומר בנייה. זה כמו שבהתחלה, זה כמו איזשהו משהו מיותר לגמרי, זה כמו איזשהו משקל עודף. על מתוכו אתה בעצם בונה את הרוחניות שלך.
אני אשלים מצד הקבוצה. אנחנו רואים שגילו האגו בקבוצה נותן לנו גדילה רוחנית, קנאה ותאווה וכל מיני רצונות וכבוד. כשאנחנו משחקים בזה, זה מכריח אותנו להתקדם קדימה, כי סביבה היא גם כן עזרה.
השאלה, למה אגו נקרא עזר כנגדו?
אנחנו הגענו למסקנה שאני ומה שכנגדי זה כאילו אני מדבר על עצמי, אולי בכלל מדובר על הבורא, והאגו הוא עזר כנגדו, כאיזשהו וקטור, כאיזשהו מצפן שמאפשר לנו למצוא את הבורא. וכאן אנחנו יכולים לבחור או לדון את עצמנו לכף האגו או לדון את עצמנו לכף זכות, ואז להתחבר לכיוון, לבורא. וכמה שזה פרדוקסלי שזה לא יהיה, הוא ברא את האגו כנגדו, כנגד עצמו, וזה מאפשר לנו למצוא דווקא את העינות בלבדו.
האגו זה כאילו אותו הכוח שלא נותן להתחבר עם הבורא, אבל האמת שכל צורה של גדילה החל מילד וחלה ברוחניות זה על ידי התעלות, זה כנגד המדרגה הקודמת ושלילה שלה, וככה מתעלים למדרגה הבאה. אז בצורה כזאת, כאשר האדם גדל, הוא לא מרגיש את אותה ההתעלות, ולכן האגו זה תמיד עזר.
בכף המאוזניים הזה, כשאני נמצא מול האגו, ואז גם בקבוצה, והקבוצה כולה בתוכי, ואני מאבד את עצמי בקבוצה, וכנגד הפולריות הזאת, הקוטביות, כאן נבנה העזר. אגואיזם זה פומש.
האגו נקרא העזר כנגדי, היות ואם אני מתאר לעצמי אותו כנגדי, אז הוא באמת כעזר. לממש את זה כמו שנאמר, עזר כנגדו. זאת אומרת, אם הוא כנגדך, אז הוא לעזר. ואם אתה מזהה, אתה מזדהה איתו, אז מובן שזהו אויב. הכל תלוי באיך אנחנו, האם אנחנו מזהים את עצמנו איתו או לא. איך לא לשכוח שהאגו הוא עזר אם אני רואה אותו כנגדי? ורק במקרה כזה הוא לעזר. איך לא לשכוח שהאגו הוא לעזר כאשר הוא כנגדי, אל מולי, כאשר אני מציב אותו כנגדי? לא מזדהה עמו, אלא רואה אותו נגדי. איך לא לשכוח על זה? הפתרון מתוך החיבור. תנסו למצוא את ההצלחה. איך להגיד, נו, משהו שהוא, איזושהי מין, משהו מעל הטבע, איזושהי הערה שתבוא ותעזור לכם בזה. תעשו את המאמץ הזה, היגיעה הפנימית, לא בעזרת השכל.
אגו הוא עזר כשאני מציב אותו כנגדי.
כאשר אני דואג לחבר, אני דואג לקבוצה, אז אני נמצא בהשפעה, אבל כל פעם יש הכבדת הלב וזה זורק אותי מטה. אני חושב על עצמי, שוכח על החברים, ואז זה באמת הופך להיות לעזר באותו רגע.
נראה לי שאפשרות לא לשכוח היא באמת שאתה נותן את הכל, אז אתה יכול לקבל.
גם הייתי רוצה להגיד בכיוון הזה, אני עצמי אין לי את הכוח לזכור את זה כל הזמן ולהעמיד אותו כנגדי, כיוון שהאגו הוא תמיד הרמומי, תמיד יגרום לי להסכים איתו, ידבר על החולשות שלי, יגיד שנו, אתה לא יכול להוציא את עצמך, זה כמו שאומרים שאדם לא יכול להוציא את עצמו מתוך הבור בשערות. אז אם אני מזכיר לחברים ואני ככה מעורר את זה בצורה כזאת מלאכותית, פשוט אני מכוון עליהם על לעורר את החברים, אז בחזרה הם גם כן מזכירים לי, ואז בצורה כזאת רק דרכם אני יכול לפעול בצורה כזו.
צריך לעשות פעולות פשוטות, שגרתיות. אני מסכים שלא ניתן לזכור את זה תמיד, ואנחנו תמיד שוכחים על זה. ופעולות כמו שיעור יומיומי, ואתה מתעורר, וכל פעם מחדש אתה מכיר בזה. אתמול ידעת את זה בוודאות, ובמשך היום שכחת להתקשר אחד לשני להזכיר. איזה שהן פעולות פשוטות שכאילו לא עולות הרבה מאמצים, ומאוד מאוד פרימיטיביות. או אולי לקרוא משהו בתוך השיעור, וזה פשוט יכול להעיר אותך פתאום.
לי נראה שפשוט צריך להפסיק להתייחס, לקחת את עצמך ברצינות. יש תמיד משהו שמעצבן אותי בזה, ואין ספק שזה האגו שלי. יש תמיד משהו שלא מוצא חן בעיניי, תמיד זה האגו שלי. אם סובבים אותי חברים, וכל דבר שאני לא אראה בהם, איך שאני לא ידון אותם, זה הכל האגו שלי. ואם לא להתייחס לעצמך בצורה רצינית, ופשוט לסגל את עצמך, לשחק את המשחק הזה, שמה שלא קורה, זה האגו שלי. כלומר, כך או אחרת, תמיד, תמיד אני אעמוד מנגד לאותה השלילה. אז אני אולי לא רואה את אותה נקודה, אז אם אני לא רואה את זה כך, אז זאת אומרת, איפשהו אני נמצא קצת מחוץ לאגו, קצת קרוב יותר לבורא.
מדובר שמקום שמחשבותיו של האדם, שם הוא נמצא. אם אני מזדהה עם האגו, אז המחשבות שלי בתוכו. אם האגו נמצא כנגדי, אז המחשבות שלי לא בו, אלא במקום שבו הן צריכות להיות, בתכונת ההשפעה ובקבוצה שבה אני נכלל במחשבות ובמאמצים, וזה מאפשר לי לא לשכוח שאני נמצא שם ולא באגו שלי.
שאלה, איך לא לשכוח שהאגו זה אותו העזר שאני מעמיד כנגדי?
מהי השיטה שלא לשכוח? רק הסביבה. הסביבה תמיד תזכיר לך על הכל, הסביבה תמיד תתמוך בך, הסביבה תמיד תחזיק אותך, לכן אין שום דרך אחרת.
נו, ולא לשכוח שכל מי שהוא מחוץ עליך, אתה רואה אותו ככזה בגלל האגו, ולא לשכוח שאנחנו חייבים להגיע לתמונה של אין עוד מלבדו, והשאלה של כיצד לממש את זה, זה ניתן לעשות רק מתוך אהבת הזולת, או כמו שאנחנו אומרים ערבות, שאנחנו נגיע לכזו מדרגה של אהבה, כזאת התעלות, כאשר אנחנו עובדים בתוך הקבוצה, אז פשוט אנחנו מתחילים לראות את האחר כחלק של עצמי. או כמישהו יקר מאוד, אהוב מאוד, ובאהבה הזאת אנחנו נגלה שאין עוד מלבדו. הכוח של האהבה הזו, כוח ניצוצות, כמו שכתוב, הוא יעזור להגיע לזה.
האגו הוא בעצם מתגלה בקבוצה. כשאתה יושב, משהו לא מוצא חן בעיניך, עוד משהו, וזה לא מוצא חן בעיניך, ומישהו עושה משהו לא נכון לכאורה, אף על פי שאתה לא שם לב, אתה מתחיל להתעלות מעל זה, לעשות מאמצים, ואתה רואה תמונה אחרת לגמרי, מציאות אחרת. אתה רואה שהכל בכלל לא כמו שהאגו הראה לך מקודם.
Мне кажется, נראה לי שכדי לא לשכוח אפשר לעשות את זה כמו עם הכלב של פבלוב. זאת אומרת, אם אתה באמת רואה איזשהו קונפליקט או איזשהו משהו לא טוב ביחס לחבר, תמיד אפשר להצדיק אותו, למצוא משהו חיובי. והמעבר הזה, איפה שקורה הקליק הזה, אז אתה מרגיש שאתה כבר לא נדחה, אלא להפך, זה איזושהי הקלה מאוד גדולה שמגיעה. ואם אתה מתחיל ככה לצבור את זה בתוכך ולשים לב רק לחלקים האלה שבפאזל, אז עם הזמן הם מצטברים לכזאת תמונה שנראה לי שזה אמור להתחיל לתת כזאת התפעלות פנימית, את היכולת להתעלות מעל המצב, להגיע לאיחוד, ועם הזמן זה יביא לכזה, נו, כמו עמוד פנימי, יצוק כזה שיעזור לאדם, והאמת, העבודה הפנימית כולה זה להצדיק את החבר.
עוד כמו שהרב אמר, עוזר אם אתה לוקח על עצמך איזשהו לוז, איזה שהם תפקידים או איזה שהם התחייבויות, ואתה נכנס לדברים האלה, לא משנה איזה מצבים אתה עובר, יש לך התחייבויות ואנשים אחרים תלויים בזה ואתה כבר לא יכול לעזוב את זה, אז אתה כבר באופן מכני, אתה שמת את עצמך בתנאים הללו, ולא משנה עלייה, ירידה.
האגו צריך, כדי לא לשכוח שהאגו הוא עזר כנגד האדם, חייב עזרה ממעל. בקבוצה, כל הקבוצה חייבת להגיע לתפילה קבוצתית, ואז תבוא העזרה והיא ניתן לא לשכוח ולהכיר בזה כעזרה המקדמת.
להוציא את האגו מתוך עצמך כדי להעמיד אותו כנגדך, זה סביבה שמשתוקקת לאיחוד. רק העזרה הזאת תתראה לך את התמונה האמיתית שלך.
יוצא כאן שכאילו או שאתה יוצא בדאגה ומחויבות, או שאתה לא נמצא בזה ואז בטוח אתה נמצא באגו.
אני גם יושב ומקשיב, אתה מבין שאם אתה דואג לאחרים, אז הדאגה הזאת היא חותכת אותך מעצמך, ובצורה אחרת אתה פשוט לא יכול לצאת, רק הודות לזה שיש סביבה וכשכל הזמן מושך אותך קדימה. באמת זה משהו מדהים, איזושהי המצאה ממש ייחודית, פטנט ממש.
אני אומר שזה כמו אמא שהיא ממש עסוקה עם הילדים, ואין לה זמן לחשוב על הבעיות והמחלות שלה ועל איזה מצבים היא עוברת, אלא היא חייבת לשרת כל הילדים ולנגב לה את האף וכן הלאה. אין זמן לחשוב על המצבים הפרטיים שלה.
גם כן, אם אתה מסתכל בקבוצה ואתה רואה חברים שמתאספים ודואגים אחד על השני, ואתה גם כן רוצה אבל לא מצליח, ואתה משתדל דרך החברה, דרך החברים לעשות כמו שהם עושים, וכך אתה מתחיל לשבור את האגו שלך. דבר יותר ברור למיקרופון.
אז עוד פעם אני אזכיר לכם את השאלה, איך לא לשכוח שהאגו הוא אותו העזר כאשר אני מעמיד אותו כנגדי.
אנחנו משתדלים לדבר לא מתוך המוח אלא מתוך הלב.
האם אתם רוצים להחליף ביניכם דעות, או שאתם רוצים להגיע לאיזושהי דעה אחת משותפת בתוך המעגלים שלכם? צריך לנסות ולהגיע לאיזושהי דעה אחת משותפת. לא שזה מחויב, אני מבין, אין הרבה זמן וכן הלאה, אבל לא סתם לדבר, לכל אחד יש שתי דקות או דקה שם כדי להגיד איזשהו משהו, אלא לנסות איכשהו אולי ליצור או להביא איזושהי דעה אחת משותפת מתוך הקבוצה. אז השאלה שלנו הייתה איך לא לשכוח שהאגו זה כוח שהוא עזר כנגדי, כלומר איך כל הזמן לראות אותו מנגד, ומובן שזה אפשרי רק בעזרת הסביבה. לאדם אין שום סיכוי להחזיק את עצמו במצב הזה בשום דרך, הוא תמיד יזדהה עם האגו, תמיד ייפול אל תוכו, אלא אם הקבוצה כמו מגנט תרים אותו מעל האגו. יש כאן פשוט שני כוחות, כוח הקבוצה נאמר ממעל וכוח האגו מלמטה, ואם הקבוצה יכולה לדלות את האני הזה שלי מתוך הקבוצה, מתוך האגו ולהחזיק אותו מעל, אז אני אראה את האגו מנגד, ואם היא לא תצליח להרים אותי מתוכו מעליו, אז כל פעם אני אפול חזרה אל תוכו, ולא תהיה לי שום אפשרות בכלל להיזכר ולראות אותו כמשהו שהוא מחוץ לי, שהוא לא שייך לי. אז רק הקבוצה בעזרת הדעה, המחשבה שלה, על ידי הערבות שבה, לדאוג לזה. ותגידו רגע כזה דבר, האם אי פעם יגיע הזמן שהאגו יהיה לא נגדי, אלא בעדי? האם יבוא זמן כזה שבו האגו יהיה בעדי ולא נגדי?
בואו אולי ננסה ללכת כך שכשמישהו מדבר, לא משנה מה הוא אומר, למישהו אחר יש לו דעה משלו, אז בואו אולי שהוא ישתדל להשלים את הדעה הקודמת ולקשור וליצור דעה משותפת. אם אנחנו נעשה מעגל, אז אנחנו נוכל לסגור על איזושהי דעה אחת ואולי נראה נגיע לדעה משותפת.
השאלה היא כזאת, האם יבוא זמן שבו האגו יהיה בעדי ולא נגדי?
יגיע, אני חושב, יגיע בקבוצה, כאשר אדם יגיע למצב שהוא נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע, שהאגו יעבוד בהשפעה. כלומר, לא יהיה רצון לקבל כלום, אלא פשוט רק להשפיע.
נדמה לי שלא יבוא כזה זמן. לא נראה לי. היות ונאמר שבסוף נשאר אותו לב האבן שלא יתוקן, ועבודת האדם היא לא לתקן את האגו, אלא להיות מצרך לבורא. להגיע לאותו המצב של יוש מכוחותיך עצמך, ואז לבקש מהבורא לעלות איזושהי תפילה, והבורא יגמור בעדי. ואחר כך, כאשר מגיע אותו רב פעלים מקבציאל, מתקן, לא יודע מה קורה שם בדיוק, אבל זמן כזה אני לא רואה.
כן, אני מסכים, נדמה לי שאם האגו יהיה בעדי, אז אני בעדו, אז בסוף התוצאה היא שאני אהיה בתוך האגו, ואז אם האגו יגיד שאנחנו יחד נלך לבורא, זה פשוט עבד עליי.
אני אהבתי מה שאיציק אמר. לי מתוך זה בכלל נראה שאם אני מנגד האגו, אז הוא בעדי.
אני מקווה שאנחנו נממש מהר את הדרך ונברר לא בכל מיני השערות, אלא נעבור את זה על ידי התגברות על האגו בעבודה בקבוצה, עבודה נכונה בקבוצה, נברר את זה.
אנחנו משתדלים להתבטא כל אחד ולמצוא את אותו המאחד שנמצא כאן במרכז המעגל.
кажется, что если не будет эгоизма, то не думали, что им ло я эго, а злорим та яцер готов, эх шо.
Да, скорее всего.
Велахен кен.
Не знаю, не придёт, наверное, время.
Ло да, не хушев, ло эгия зман, что у ебади. Эло уэзер кенагдо, за это тавкид шело. הוא יישאר אולי תחת איזשהו כיסוי של אהבה והשפעה, אבל זה באמת פלא הבריאה שהוא יצר את היצר הרע וגם תורת תבלין. אז יהיה אולי יחד בהרמוניה, בקו אמצעי.
מה השאלה היא ללא ספק מצוינת. אז אם נגיד מישהו גדול עושה מתנה למישהו כדי לגלות את עמקות המתנה, כל מה שתמון בה, עם כל מה שרצו למסור לך, עם כל החיצוני והפנימי שבזה וכן הלאה, אתה צריך לעלות ולגדול לאותה המדרגה של נותן המתנה, כדי להגיע להבנה של מה זה בדיוק מה שנתנו לך. בשביל זה צריך את אותו האגו. זה אותו המקום, זה אותו הסולם שעליו אתה עובד, ודווקא כאשר אתה מתעלה בו, אז אתה בעזרת זה, אתה יכול בעצם לעלות למדרגה של מי שנתן לך את המתנה, וכאשר אתה תגלה את העמקות של המתנה, אז אתה תוכל באמת לגלות את תכונותיו שנותן המתנה, ולהגיד שהאגו הוא מנגד. ודווקא באותו המצב, אז האגו עושה ככה איזשהו מתהפך, והוא בעצם, אתה מגלה שהוא אותו הכוח שבלעדיו לא היית יכול להגיע לאותו המצב. בצורה היפותטית, כמובן.
כן, בעד ונגד זה מושגים יחסיים. כשאדם מגיע למצב ומרגיש שמהבורא נובע רק טוב, אז המושג העיקרי בשבילו הופך להיות עזר, כי עזר הוא תמיד תומך באדם.
מקסים כבר העלה את זה, אז כעיקרון, באופן יחסי, מה זאת אומרת שהאגו בעדי? זה כאשר אני מתחיל לעבוד על אמת ושקר, מר ומתוק. אז מתוך האנליזה הזאת היא מתגלה שמה זה האגו, ומשם ניתן לראות האם הוא בעדי או נגדי.
פתאום ופתאום הבנתי שהשאלה הזאת בשבילי זה בור שחור ואין תשובה. וזו בדיוק הנקודה שבה נדרש האיחוד בינינו כדי לברר את זה.
אוקיי, אם להסתכל על זה כך, אז נדמה ש הודות לאותו האגו דווקא אנחנו יכולים להתעלות בצורה אינסופית ולהתקרב למטרת הבריאה בכל רגע ורגע. ונראה לי היחס בצורה המתוקנת, אני לא יכול להיות נגד, לסנוא את מה שמקרב אותי על השלמות, אז נראה לי שהיחס המתוקן זה יכול לתת כזה אפקט שבאמת האגו הוא יהיה בעדי.
באמת זה כמו משחק מילים. מאוד מעניין מה שחשבתי, שאתם זוכרים כמו במשל הזה שיש עבד והמלך רצה להעלות אותו מעל כל השרים, ודיין נותן, שולח לכל מיני שרים שהם מתחפשים לכל מיני פושעים ושודדים, והוא היה נלחם עד טיפת הדם האחרונה. אולי בכלל אין שום אגו, זו הכל אשליה שמפחידים את הילד שהוא יעבוד, אלא הכל במלכות הזאת אהבה, ופשוט כדי להביא אותנו למצב טוב אז מפעילים את ההפחדה הזאת.
מסכים לחלוטין. נראה לי שהרגע שאליו אנחנו משתוקקים זה כאשר אני והאגו הופכים לאחד, זה מפסיק להיות כמשהו נפרד, ואז לא יהיה בעד נגד, אלא זה יגיע כל אחד מושלם.
יוצא שהאגו זה כמו משחק מילים, הוא לא בעדי אלא מאחוריי. אני לא רואה אותו לפניי, אני רואה רק את הבורא, ושם נמצא הכל, והאגו הוא מאחוריי, הוא כאילו מאחוריי דוחף אותי בעדי, כאילו.
אני אחזור על השאלה, האם יגיע כזה זמן שהאגו יהיה בעדי?
לפי מה שזה נראה, כן, עונה בקצרה, כן, יגיע זמן כזה.
אגואיזם זה то самое получение, ради которого я и создан.
А эго זה הדבר הזה שבשבילו אני למעשה נוצרתי.
Значит, אז мне кажется, נדמה לי,
что вопрос о том,
שהשאלה,
а когда же эгоизм будет,
מתי האגו
не против меня,
יהיה לא כנגדי,
а вместе со мной,
אלא יחד איתי,
да его полностью это 12.
מתי שאני אזיז אותו לגמרי מעצמי, שים אותו כנגדי, אחלק בינינו על ידי צמצום ומסך, לאחר שאני אעשה את כל זה, אני אוכל אתחיל לעבוד איתו כעזר לי, שלא כנגדי אלא בעדי. אם להגיד במילים אחרות, זה כשאנחנו מגיעים למצב שנקרא חפץ חסד, תכונת הבינה, ולאחר שאנחנו עולים יותר למעלה עד לתכונת הכתר, ולאחר שאני רוכש לגמרי את תכונת הבינה ויש לי על זה מסך שאני יכול לעשות עם האגו שלי כל מה שאני רוצה, לאחר מכן אני מתחיל להשתמש בו רק בצורה חיובית. כאן אני רק מבטל אותו. רק מבטל אותו בשלב הראשון, ובשלב השני אני מתחיל לעבוד איתו כלפי עצמי. הוא כבר כל כך מעולף, החיה הזאת, אז אני פשוט מתחיל להשתמש בו בשבילי. והחושך הופך להיות לאור.
Следующий вопрос.
שאלה הבאה.
Должен ли человек говорить о том,
что האם האדם צריך לדבר על כך שהוא תלוי לגמרי בקבוצה?
נו,
כולם יחד.
Женщины не согласны.
נשים לא מסכימות.
А как же с тем, что нет никого кроме него?
ומה לגבי אין עוד מלבדו? כן. כן.
Так вот, как мне относиться к группе?
אז איך עליי להתייחס לקבוצה אם אין עוד מלבדו? אה? תחשבו, זה לא פשוט.
אין עוד מלבדו. נכון, אין עוד מלבדו על הקבוצה, זה אותו החלק שאני יכול איכשהו... הקבוצה זה המדרגה הבאה... לא הסברתי טוב. אוקיי, רגע. אם אני מקבל את עצמי לחלוטין, אני קולט איזשהו חלק קטן מהבורא שאני קורא לו אני. החלק הבא...
למצוא את מרכז הקבוצה ובו למצוא את התשובה.
משהו שנקרא אני ועוד הקבוצה. אז הקבוצה עצמה זה חלק מהבורא, כן, עוד מלבדו.
השאלה היא איך עליי להתייחס לקבוצה אם אין עוד מלבדו.
אני לא רואה בזה איזה סתירה. אם אין עוד מלבדו, אז אני צריך להתייחס לקבוצה כאילו זה אליו.
אני מסכים לחלוטין. כל מה שקורה בקבוצה, כל הכוונות, כל ההתקדמות, כל המדרגות, הכל הוא עושה. כי עיקרון אנחנו רק מתחברים, והודות לכך יש רק אור. אור, הוא עושה עבורנו את הכל. אנחנו בעצם לא עושים כלום.
גם כן הייתי רוצה לגעת בנקודה הזאת, שגם הדתות מדברות על זה שאין עוד מלבדו, שהכל בא ממנו וכן הלאה. על דווקא הודות לקבוצה אני יכול להגיע לגילוי הבורא כאן ועכשיו. דווקא הקבוצה זה אותו המקום שבו באופן ממשי, לא מיסטי, אני יכול איכשהו לעבוד ולהרגיש ואיכשהו לערוך איזושהי אינדיקציה שלי ביחס לבורא. אז הקבוצה זה המקום היחיד שבו אני יכול לעבוד דווקא עם הבורא, זאת אומרת להיות בנקודת מגע עם הבורא.
כן, נכון. הקבוצה זה הכלי שבו מתגלה הבורא. אנחנו אוספים פרצוף, ואם אני מתייחס לקבוצה כמו לעצמי, ואז אני הופך להיות קבוצה, ושם אנחנו בונים יחסים דומים לכוח העליון, לכוח ההשפעה, ושם אנחנו מגלים את האין עוד מלבדו.
בעיקר אנחנו צריכים לבנות קשר, קשר של ערבות, וזה שהקבוצה פועלת עלינו, אז לפעמים זה נראה כמצבים לא טובים, כן טובים, לא חשוב. אנחנו צריכים לייחס את כל זה לאין עוד מלבדו. היגיעה שלנו, ההשקעה שלנו בקבוצה, היא צריכה כל הזמן לגדול ובצורה כזאת היא לעבוד. ומובן שאם לפתע הקבוצה נמצאת במצב לא כל כך טוב, אז צריך איכשהו באופן, בצורה פיזית, להעלות את השאלות האלה, לדון בהן.
וככה אנחנו מאזנים בינינו מלבדו וחופש הבחירה שבו אנחנו צריכים להשקיע.
נראה לי שהשאלה היא די ברורה, רק מה שמבלבל אותנו זה שאנחנו מסתכלים על הקבוצה כהאגו שלנו, למרות שהקבוצה שנמצאת סביבנו זה דווקא אותם הלבבות הבוערים, אותם המשתוקקים, המחפשים, התפילה של החברים וכל זה יחד, הבערה הזו, זוהי הקבוצה. ואם אני באמת מתחיל לראות בחברים שלי, דרך החברים שלי שם, אני לא יודע, ואולי במקום החברים שלי בכלל, במקום אותם הלבבות הבוערים, במקום אני מתחיל לראות את הלבבות הבוערים, אז לחלוטין כל סתירה נעלמת, סתירה בדבר זה שאין עוד מלבדו, והקבוצה שקיימת ליד, שזה בעצם יחד מביא אותך לאיזה שלמות.
נדמה לי באמת ש... לא יכול להיות שהמטרה יותר חשובה מהאמצעי, וזה הכל מתמזג לתמונה אחת. ואם אתה מדבר על זה שאין עוד מלבדו ואיפה כאן הקבוצה, אז זה יכול להיות רק פילוסופיה. וכשאנחנו מסתכלים בצורה פרקטית שהקבוצה היא אותו המקום שבו אנחנו מגלים את הנחיצות לבורא, אז לא יכול להיות שום דבר אחר, זה הכל דבר אחד שלם. ואנחנו רק צריכים לגלות את זה אפילו עכשיו, שכל סדנה, כל חבר שמדבר, זה באמת מקרב אותנו למצב הזה.
אין עוד מלבדו, זה כמו הסלוגן הזה על איזושהי קטגוריה עליונה שעוד לא מבינים על הקבוצה, זה כמו מעבדה שבה אני עובר את כל המצבים, ולעבור את אותם המצבים שבעצם מכוון ומתקן אותך עד לאותו המצב הסופי של אין עוד מלבדו, על כל העבודה הפנימית, כל השינויים ברשימות, כל מה שמתגלה, כל מה שניתן לך, החבר, הקבוצה, כל מה שמלווה אותך לאורך הדרך, זה בעצם אמצעים כדי להעביר אותך לאין עוד מלבדו.
השאלה היא כזו, איך עליי להתייחס לקבוצה אם אין עוד מלבדו? כאן יש אני וקבוצה והוא. אז להוציא את המרכיב השלישי הזה, את האני הזה, ולמוסס את עצמי בקבוצה, זו האפשרות היחידה באמת נוצר הכלי, ואין שלישי, ואז אין עוד מלבדו, יש בורא ונברא.
ואפשר גם לומר, אם אין עוד מלבדו, אז איך להתייחס לקבוצה? הקבוצה היא נתנה לי לשם, או על ידי מי? על ידי הבורא, לשם מה? כדי שאני אגלה אותו בה. אז התנאים האופטימליים ביותר, חברים, ולא חשוב איך הם נראים לי, זה האופטימלי ביותר בשבילי, בפרק זמן הנתון הזה, ובכלל בכל הסיטואציה שבה אני נמצא, שאני אגלה את אין עוד מלבדו.
נדמה לי שמילת השורש פה זה היחס, כי היחס הוא תמיד כולל בפנים מעשה. כלומר, זה נמצא בניגוד אם אין עוד מלבדו, והניגוד הזה מתבטל אם ביחס הזה הוא יהיה כלול, התכונה שלו תהיה כלולה. אז הבורא, היחס שלו של האדם והקבוצה, הכל מתמזג יחד.
חשוב מאוד לזכור שכל התשובות קיימות, קצת מורכבות, אבל הן כאן, הן כאן נמצאות בינינו, בחיבור בינינו, במרכז הקבוצה. כלומר, עלינו למצוא את אותה הנקודה ואנחנו נרגיש את הכל. השאלה היא איך לא, איך להתייחס לקבוצה אם אין עוד מלבדו.
צריך להפוך את האגו שלך לאהבה אליו. אם אנחנו מי שאנחנו משתוקקים אליו ורוצים להשיג אותו, להגיע לאהבה, להשפעה באיזו צורה שאנחנו רואים את הסביבה ונכנסים לקבוצה ומישהו מוצא חן בינינו ומישהו לא מוצא חן בינינו, ואנחנו צריכים לעבוד עם האגו כדי לראות את העינות מלבדו, וכך כל הזמן להתייחס.
היחס לקבוצה זה יחס לבורא. איך שאתה מתייחס לקבוצה, ככה אתה מתייחס גם לבורא. זהו, למעשה.
אולי בהקשר לעבודה ויחס לקבוצה, נאמר שתמיד צריך לשפר את הסביבה שלך, לחפש סביבה יותר טובה. כלומר, כל רגע, כל שנייה, לראות את הקבוצה במצב טוב יותר, כי רק דרך הקבוצה, דווקא דרך הקבוצה, היא נותנת לך את התמונה של אי ההתאמה שלך לתכונות ההשפעה, לתכונות הבורא. ולכן כשאתה כל הזמן משפר את העבודה שלך בקבוצה, כשאתה מתעלה מעל זה ואתה מחפש סביבה יותר טובה באופן תמידי, אתה עושה את ההגיעה הזאת כדי להגיע להשתוות הצורה. צריכים איזושהי פעולה בהשפעה. כן, גם כן בהמשך, כמו שנאמר, מאהבת הבריות לאהבת השם. כן, כנראה עוד יש לנו זמן. אני חושב שבעצם התשובה ברורה לנו. באמת, אין עוד מלבדו, והבורא רצה להתגלות כלפי הנברא, אבל העניין הוא שאם הוא היה מגלה את עצמו בצורה כפי שהוא נמצא, אז הנברא אף פעם לא יכול להיות עצמאי. הוא תמיד היה מוכר את עצמו לאור. לא היה מסוגל להתנתק ממנו ולהיות עצמאי, ולכן לבטל את עצמי נגד הבורא זה לא ניתן כנגד האור. כלומר, להיות במצב שאני מבטל את עצמי ועושה משהו עם עצמי, אני כאן עבד של התענוג, ואנשים יודעים את זה. במשך החיים אנחנו תמיד מנועלים על ידי האור, דווקא הודות לכך. לכן הבורא עצמו נסתר, ומה שמגולה זה הקבוצה. לכן אפשר להתחיל לבוא איתה במגע, ואפילו לעלות מעל האגו הפרטי. זה משהו שלא היה ניתן עם הבורא. וביתר הדברים זה אותו הדבר. חוץ מהאדם ישנו רק הבורא, אין עוד מלבדו. ולאחר מכן האדם מגלה שגם אין אותו, אלא רק הכוח העליון שממלא את הכל. אבל זה רק לאחר שהוא מגיע לזה בעצמו. שאלה נוספת. באיזה צורה אני, שאני נמצא בכנס הנוכחי, צריך לדאוג לכך שכל החברים שלי יזכו לביטחון מלא בתמיכה ההדדית שלנו? באילו אמצעים אנחנו יכולים להגיע לתמיכה הדדית מוחלטת? תייעצו לי ואחד לשני. השאלה היא, באילו אמצעים אנחנו יכולים להגיע לביטחון מוחלט בתמיכה הדדית בינינו? בהתחלה הוא אמר שאיך לעשות כך שהחברים שלי יקבלו ביטחון בתמיכה הדדית בינינו. אולי כאן יש איזשהו רמז. תמיכה הדדית.
אז נראה לי ש מה זה הדבר הזה שהאדם על ידו יכול לתת את התמיכה? על ידי זה שהוא נותן גדלות המטרה, זאת אומרת, דווקא על ידי היחס, ואם אנחנו מדברים על הכנס הזה, או בכלל כל האירועים שאנחנו עוברים, אז בזה שהוא ממש משקיע עד הסוף, ועל ידי זה נותן את חשיבות המטרה לחברים.
אני חושב ש איך אנחנו יכולים לספק תמיכה הדדית לכל אחד? זה בגדלות החבר וביטול עצמי כלפי החבר, ולעשות את כל החברים כגדולי הדור ומתוקנים, רק בצורה כזאת. בשום צורה אחרת לא נוכל לעשות את זה.
השאלה היא, אלה אמצעים, כן? נראה לי שחבר כמו לאישה צריך לתת לו מחמאות, צריך להגיד לו כאלה דברים כמו זה שהוא גדול, זה שהוא נותן התפעלות, והוא יאמין בזה ככל הנראה, ויכול להיות בתגובה גם יתחיל להתנהג כך כלפי חברים אחרים.
איך אנחנו יכולים לרכוש תמיכה הדדית מוחלטת? כל מעגל צריך לענות על השאלה הזאת בכל על ידי הנציג שלו עוד כ-10 דקות.
Мне
נראה לי רק כתוצאה. אם האדם נמצא בשמחה והוא מפגין את השמחה שלו בהקשר למטרה שלנו, בקשר לדרך שלנו, מה שאנחנו לומדים, עושים, והשמחה הזאת היא זה מה שרואים, לא חשוב מה קורה בפנים. דרך אגב, הפסיכולוגים אומרים שאם אפילו בצורה חיצונית אתה מביע שמחה, במוקדם או מאוחר תתחיל להרגיש אותה בפנים. אז אם לחולל את אותה השמחה ולנסות להעביר אותה לאחרים, וממש לשים איזשהו טאבו על הבעות פנים שלך, או על כל דבר שהוא לא מביע שמחה, במילים או בכל צורה אחרת, ובכלל, כל נושא דרך אגב שהוא לא קשור ישירות ל... שהוא לא קשור ישירות לאיזשהו משהו חיצוני, שהוא לא קשור ישירות למטרה שלנו, אז אני חושב שאנחנו פשוט נתפוצץ.
נו, נדמה לי שקודם כל צריכים לסכם, לחתום על חוזה, על תמיכה הדדית. לאחר מכן, להתפעל מכך שאנחנו לא יכולים לבצע את החוזה הזה. ואז כולנו יחד נוכל לבקש.
האמת שזאת היא שאלה של איך להגיע לערבות. והאמת שאנחנו מדברים על זה הרבה זמן ומנסים להוציא את זה לפועל. אבל העיקר אנחנו צריכים לשים את עצמנו תחת השפעת האור, שהוא ייצור בנו את היחס הזה בהתאם אליו. אז צריך פשוט לממש את עצות הרבש ולהפיץ בחיי היום-יום שלנו. ואז אנחנו בעצם מתמלאים או ממלאים זה את זה ברצון. אם אנחנו עושים את זה בצורה נכונה, אני בטוח שאנחנו משיגים ערבות, וכמו שכולנו יודעים, כוח המחשבה, כוח הרצון, זה הדבר העיקרי. צריך בתוכך לעבוד כדי לחשוב רק על הסביבה, איך לבטל את עצמך. ויחד עם החוקים האלה, יחד עם העבודה הזאת, נשיג את הערבות.
נדמה לי שהדאגה הכללית על האווירה, על השדה המשותף, לא יודע איך לקרוא לזה, ולכל אחד יש אפשרות, לפני שהוא עושה משהו, לבדוק, לשייך את זה לא לעצמו, אלא להשתדל לעבוד בשביל כולם. איך אתה מתאר את זה לעצמך עכשיו? אבל לעשות את זה בצורה ברורה, הכרתית, ולהשתדל.
נראה לי שאפשר לנסות לעשות כזו פעולה. לנסות וכל הזמן לחשוב על מה אני בדיוק עושה כרגע, עכשיו, למען הערבות ההדדית. מה אני יכול לעשות עכשיו? להסתכל מסביב, אולי אני יכול לעזור לאיזה חבר להעלות אותו, לא עכשיו כל רגע, האם אני מרגיש טוב, איך אני יכול להרגיש יותר טוב, אולי לשתות תה או משהו, אלא דווקא מה אני יכול לעשות עבור האחר.
נראה לי שאנחנו צריכים לכרות ברית. ככה, לא חשוב. פשוט לכרות ברית בינינו. שאנחנו מסכמים, נשבעים, לפעול רק ככה בכנס הזה.
פשוט תמיכה מוחלטת הדדית, זה הערבות, זה הברית, זה... יכול להיות ככה שאני צריך לכרות ברית, ובשביל זה בכלל כל הכנס, ונמצאים כאן 1,000 אנשים, אין לי שום ברירה, אני חייב לעשות איתם ברית, והם כאן עומדים מחכים שאני אחתום.
סיפחו לנו את השאלה. אנחנו צריכים למצוא את הדבר המשותף. בעצם כבר קיים, פשוט צריכים לעצב אותו קצת, כי כולנו, כפי שנראה לי, מדברים על אותו הדבר.
בואו נבחר באמת מישהו שיפקס, ירכז את כל זה. ו... יש מישהו שרוצה? איכשהו שיכול איכשהו לסכם את זה, או איכשהו...
אולי פשוט אפשר לקחת כמה נקודות ולהדגיש אותם, את השלבים למשל של מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לתמיכה הדדית. לא משנה, חשיבות או משהו, כל דבר שכל אחד יוכל להתקלל בעבודה הזאת, ושאנחנו בשביל זה צריכים להגיע לברית, לערבות, ואז כל המעגל הזה נסגר וזה מתחיל לעבוד. אולי בצורה כזאת ללכת.
והייתי מוסיף, עכשיו או לעולם לא. כלומר, הבן אדם הולך עד הסוף. אני לא יודע אם זה ההזדמנות האחרונה או לא האחרונה שניתנה לנו עכשיו, אולי לא תהיה עוד אחת, אולי לא תהיה עוד הזדמנות. ואנחנו צריכים ממש להשקיע את הכל ולשים על זה את הדגש.
אני אוסיף ש... מיד יש לי אסוציאציה שככה אנחנו מציבים את האגו כנגדנו, כי אנחנו יוצאים ממנו והוא כנגדנו.
אז אנחנו דיברנו על מה האדם עושה, איך הוא עושה את זה, ועכשיו או לעולם לא. הייתי רוצה להכניס עוד משהו מכבד, מאחד, זה הבורא, להכניס אותו אל תוך המשוואה הזאת. הבורא הוא הופך להיות בעצם אותו ערב שזה יקרה. הוא יכול לאחד את ג' הנקודות האלה.
בכנס הזה השאלה התחילה, איך אנחנו יכולים בכנס הזה?
בכנס הזה, כיוון שלא יהיה אחר, זה עכשיו או לעולם לא.
אנחנו עכשיו נבקש נציג מכל קבוצה לקום ולתת לנו את התשובה הנכונה. ולאחר מכן, כל קבוצה תוכל לשאול שאלה אחת. תדונו ביניכם איזה שאלה אתם רוצים לשאול, ובינתיים אנחנו נשאל כל קבוצה. נו, ירגנת. אתה מתחיל? כולם מסתובבים כלפי המצלמה.
אז על מצב הערבות, שאף אחד מחוץ מאיתנו לא יוכל לממש את זה, ואנחנו מוכרחים לעשות את זה בכל רגע, כאן ועכשיו, ולזכור שאם אנחנו באמת ניצור את אותו מצב של ערבות, אז הבורא הוא מבטיח לנו שאנחנו בעצם נוכל להיאחז במצב הזה, ומוסיפים עכשיו או לעולם לא.
אני לא הבנתי, מי מבטיח לנו?
זהו מצב, כאשר יש לנו, כאשר אנחנו ניצור את הדרישה הזו לערבות בינינו, אז הבורא הוא פשוט יחזיק אותנו במצב הזה.
ואם לא ניצור?
אז אנחנו חייבים ליצור. כאן ועכשיו.
נו, קצת נכון.
נו,
נו.
Кто рвет за бой следующий, да?
Ми, Олег Лакрав.
Ну, я думаю, мы тут посовещались,
поговорили. אנחנו ככה דנו, דיסקסנו והגענו למסקנה הבאה. שאנחנו ערבים זה לזה, וכל אחד נותן דוגמה אישית לשני. בזה מעורר בחבר את ה... התחושה החדשה הזו, והחבר הוא מחזיר את זה לך על ידי בכל דרך שהוא מבטא את זה ומוצא לך חון, וכך אנחנו מגבירים כל הזמן את ההרגשה סביבנו.
טוב, אנחנו נברר אם זה נכון או לא, אבל עבור המאמץ. הבא בתור.
אנחנו הגענו למסקנה ש... קודם כל אנחנו חייבים לזכור על החשיבות והייחודיות של כל חבר. אנחנו חייבים לחלוטין
להגיע למסירות נפש ולתת לחבר ממש תמיכה מלאה שירגיש את עצמו בבית. אנחנו צריכים גם לעשות עבודה פנימית וגם לשדר את זה כלפי חוץ לחברים, להזכיר כל הזמן, לתת דוגמה את החשיבות, את זה שאנחנו יחד, את זה שאנחנו נגיע לאותה נקודת הייחוד.
ומתוך מה שאנחנו נזכיר לו, אנחנו נגיע. למה אנחנו לא באים?
זאת שאלה טובה.
אני שאלתי, לא אתה. הלאה. הבא בתור. לא נורא, נברר, ככה מבררים, לא חשוב. יאללה, קדימה, תעבירו את המיקרופון מהר יותר.
אנחנו פשוט מתחילים לשחק את אותו המצב, עד למצב שבו אנחנו כל כך נכנסים, נמצאים בתוך המשחק הזה, שפשוט ישנים, הכל. ואז אנחנו באמת נצא למצב שאנחנו באמת
כמו מרגישים. כמו איזשהו טיפ כזה, כן?
ככה אתה לימדת אותנו, לא?
זו שאלה נכונה. הלאה, מהר. יאללה, הקבוצה הבאה, ותתן להם וזהו. איפה אנחנו כבר נמצאים?
כולם חוץ ממני נמצאים פשוט בערבות הדדית, אני רק מנותק מהמצב הזה, וכדי להגיע לזה אני חייב לשחק במצב הזה ולהקרין את זה על האחרים, ובצורה כזאת גם אני אגיע.
הייתי אומר שאתה יצאת מזה טוב. בנות, אולי אתם תגידו משהו? משהו יותר חכם? תעבירו לכאן מיקרופון, מהר. אתה, אני בינתיים.
אנחנו הגענו לכזאת תשובה. שבאדם חייבת להיות דרישה לתפילת רבים. שמה שיטריד אותי זה שהבורא ימלא אותם ברצון לרוחניות.
תסביר בבקשה, תסביר. כלומר, אנחנו עובדים על הערבות, על הערבות ההדדית.
כן, אנחנו עובדים על זה שיהיה לי את הרצון, בקשה לבורא שהוא ימלא את רצון כל האחרים.
הלאה? לא. זה הכל?
אנחנו לא הספקנו לברר. הלאה.
זו ההתחלה של תשובה נכונה. זו ההתחלה של תשובה נכונה. בוא נשמע אחרים. לא שומע.
אנחנו הגענו למסקנה שבדרך של התבטלות עצמית, המעבר מהמצב של אני אל המצב של אנחנו, זוהי תפילת רבים.
מתחיל להסתובב סביב התשובה הנכונה. נו, קדימה, נשים.
אצלנו בעניין התפילה זה דווקא שחברים יחשבו זה על זה ויכנסו אל מצב הערבות ויגיעו לאיזשהו הסכם הדדי של ערבות הדדית
מספיק, נו.
ואת כל הרצונות והמחשבות להעביר דרך המטרה.
זה עוד יותר טוב. אבל עוד לא תשובה מלאה. מי עוד שם על יד האישה? מהר, תעביר את המיקרופון.
שיהיה מקסימום של כל מיני קשרים בינינו בעזרת משמרות, עבודות למיניהם, חיוכים, להיות כל הזמן במחשבה על האחר, שכולנו יחד נהיה בכזו מחשבה.
קצת יותר רחוק, אבל ראוי לשבח. נו, קדימה.
הדאגה לאחר, האהבה לאחר, הכוונה הנכונה, ושוב, דאגה לאחר.
ומעלה? השקעת בו את כל הנשמה, והוא?
נו, כל אחד, כשכל אחד יתחיל.
כשכל אחד יתחיל, אז יהיה אותו דבר, רק עוד יותר גרוע. אני לא צוחק. יהיה יותר גרוע, והלאה. Ну, קדימה.
Микрофон.
Микрофон.
А как мы можем обрести обоюдное?
Эх, אנחנו יכולים להגיע לתמיכה הדדית שלה. כאשר אנחנו מכפילים את היגיעה כפול חשיבות המטרה.
אבל לא מצליחים. מה תעשה?
בכל זאת נמשיך ונכפיל.
מכפילים עוד פעם. ובגלל הכפל יוצא... ובכן, טוב, קדימה, אתה.
אנחנו הגענו למסקנה בקבוצה שהכי חשוב זה להחזיק במטרה המשותפת, וכולם חייבים להיות מאוחדים במחשבה לשם ההתעלות.
זה טוב כמובן, אם מצליחים.
זה כמסקנה היות, והאמת זאת המטרה העיקרית, ומובן שדרך הערבות, מובן שדרך הרצון של כל אחד ואחד לעשות את הכל למען אחר.
כל הכבוד. אבל יש המשך. נו קדימה, הראשון או השני.
אנחנו הגענו למסקנה הבאה. צריך פעולות קונקרטיות. אז מהן? כל אחד צריך לתת לאחר את מה שהוא צריך, רוצה. נאמר, פה כתוב כך וכך, בכזה וכזה מקום. בא אליי מישהו ואומר, אתה מבין, אתה עוסק בדבר החשוב ביותר על פני האדמות, לגלות את הבורא, אתה סופר דופר, ואתה בלעדיי ואני בלעדיך לא יכולים. מבין, מה אתה רוצה ממני? ערבות, ערבות רוצה? יאללה, קדימה, הולכים, הולכים. יש פה 500 כאלה, וכל אחד מגיע אליי, 500 האלה ואומר, אתה מוכן? אני מוכן. קדימה, הולכים. ופשוט זה יקרא אותי לחתיכות.
נכון.
יקרא, נו?
כן, זה נכון, נכון. והלאה.
והלאה, הלאה, לא תהיה לי, לא יהיה לי שום רצון אחר או זמן לחשוב על משהו אחר. אני אחשוב על 500 האנשים האלה. ואפילו, אפילו אם, לא יודע, לא יהיה לנו כסף כדי לשלוח SMS, אני אכתוב לך סקייפ כדי להיות יחד.
ומה, הלאה?
וזהו, הגענו.
ואתה תצליח, למה? התאספו הרבה אגואיסטים ותומכים אחד בשני.
נו, פה אתה הבאת אותי למבוי סתום אם ככה.
ולא אכפת לנו מהבורא.
אז אם יש חשיבות המטרה, אז אני אעשה הכל.
מאיפה יש להם את זה? הם משחקים לפניך. תקשיבו מה אני אומר. אני רואה שכולם יש להם כאן פספוס אחד. אם אתם תשתדלו להגיע למטרה ביניכם, אז אתם תהיו כקבוצונת אגואיסטית כזאת, ולא שום דבר אחר, ולא יהיה לכם שום כוח רוחני. יהיה לכם כוח כזה, אתם יודעים, כמו קבוצה כזאת, ולא יותר מזה, כי לא יהיה בורא בתוך כל זה. ומתי בורא מגיע? איך לעשות שבתוך הכוח הערבות הזה, אתה אומר, נכון, 500 איש מסביבי, כל אחד תופך לי בכתף, הם מחבקים אותי, אנחנו יחד, אני איתם, ואנחנו כולנו כאחד שלם, ומה הלאה? זה פשוט קבוצה, חבורה אגואיסטית, ושום דבר אחר חוץ מזה. איך לעשות שבתוכנו יהיה כוח הבורא? יש כאן הכרח בקפיצה אנרגטית, הייתי אומר. אולי הוא יענה.
אז מהלך הדיון, הקבוצה הגיעה למסקנה שאנחנו צריכים להתפלל לבורא. אני צריך להתפלל לבורא, אבל לא עבור עצמי, אלא עבור כל אחד מהחברים.
נכון, אבל
ההתעלות, כלומר, הקריאה אל הבורא, העלאת המן, מכל אחד מהחברים, עבור כל אחד מהחברים.
עוד יותר נכון, אבל לא תשובה מלאה. קדימה, תן לבחורה.
אנחנו צריכים להזכיר זה לזה שהבורא הוא טוב ומיטיב, לכן אין עוד מלבדו, והתפילה צריכה להיות בהתאמה. מושכת מאור.
אבל איך להגיע לזה? לא, אתה כבר ענית. מי שענה כבר פעם אחת, אסור לו פעם שנייה.
רב, הרי הבורא הוא מוכן לתת לנו.
אתה שואל אותי שאלה, אני לא עונה, אתה תענה.
לא, אני עונה דווקא.
אז הבורא הוא מוכן לתת לנו אם הרצון שלנו יהיה בהתאמה לרצון שלו.
נכון.
אבל בכל זאת יש שאלה, רב, אז מה הבורא רוצה מאיתנו עכשיו? מה, איזה רצון יש לו?
שאתה תענה על השאלה. בבקשה.
אז אני חושבת שכדי לעשות את אותה הקפיצה צריך שכל אחד מאיתנו מרגע זה ואילך ידע שכולנו כבר הגענו, כולנו נמצאים יחד, כבר הגענו זה לזה, ואותו הביטחון ייתן לנו הבורא. אם הוא יראה שעל בטוח אנחנו סיכמנו בינינו, החלטנו, הגענו להסכמה פנימית ואמרנו כן, היתר הוא יעשה.
הכי נכון. כל הכבוד.
Но
אבל
а как же нам его просить?
אבל איך נבקש ממנו?
Нуждаемся ли мы в этом?
האם אנחנו זקוקים לזה?
Я спрашиваю.
אני שואל, האם אנחנו זקוקים לזה?
Ну, что вы говорите?
מה אתם אומרים לי?
Как нам сделать так, чтобы у нас
איך לעשות
необходимость?
שתתעורר בנו נחיצות בעזרה שלו. אבל נחיצות כזאת שפשוט רק הוא מציל אותנו וזהו. ואם לא, זהו, אין. נגמר. איך להגיע לזה? והאמת, הכל לא רע כל כך. האדם עד רגע האחרון חושב שהכל עדיין בסדר. איך להגיע לזה שעכשיו נרגיש שללא העזרה שלו, כמו שאומרים, קפוט. אין, הלך. מה לעשות? איפה אנחנו נמצא כזו חרדה? כזה פחד, כזה ייאוש. חושך. ששום דבר, מכל הכיוונים. אי אפשר לעשות כלום. איך? ואז לא נשאר שום דבר, אתה פשוט צועק לשמיים. ואחרת, לכאורה הכל בסדר. איפה עלינו למצוא כזה מצב?
תשובה. אנחנו דנו בזה והחלטנו שקודם כל צריך לנסוע במטרו, ואחר כך להכניס בחבר כזו מחשבה שהשבוע יתחילו לחסל את כל המשפחה שלו.
מה הקשר למטרו אבל?
מי שנסע במטרו יבין.
כן, צריך לנסות. אתה אומר ברצינות? שזה מעורר תפילה? אז כולם עכשיו הולכים למטרו.
יש לנו תשובה. אם אנחנו נהיה מוכנים להעביר את כל מה שאנחנו מקבלים כאן ליתר האנשים, אז ייתנו את זה גם לנו, אחרת סתם בשביל עצמנו, עבורנו, לא נקבל כלום.
גם זה נכון? נכון? נו, אנחנו מתקדמים. אנחנו שואלים שאלות הרבה יותר חזקות מאשר מספיקים לענות עליהן.
אפשר שקבוצת אנשים תענה, אנחנו רוצות לענות כבר הרבה זמן. אז דיברנו והגענו לכזאת מסקנה שאנחנו נמצאים במקום מאוד מיוחד, שאליו כל אחד מאיתנו הובל על ידי אותו הדבר הרוחני שיש לנו בנקודה שבלב, אנחנו כל הזמן דווקא הודות למקום המאוד מיוחד הזה, כל הזמן משתנים בנו מצבים, יש ברורים פנימיים, האגואיזם של עצמך, ואנחנו שוכחים למה אנחנו הגענו לכאן. צריך כנראה באיזשהו רגע בצורה מאוד פנימית ככה להתרכז, להפסיק את הברורים האלה ולנסות שוב למצוא את אותו הדבר שהוביל אותנו לכאן, החלק הרוחני הזה, ובשם ההשפעה ההדדית לתת מכולנו, כלומר ללכת באמונה למעלה מהדעת, האמונה שכל אחד עושה את זה ברגע הנתון, השדה הזה הוא מוכן ונשאר רק לי להפסיק להתעסק בשטויות ולהיכנס אל תוכו ולתת את הרוחני שיש בי. זוהי דעתנו.
את יש כאן תשובה מהמעגל שלנו. אם אני מעצמי אעשה מקסימום יגיעה כדי לעורר את הערבות בחברים שלי, אז אני אבנה את הכלי הנחוץ כשהבורא יעשה את זה, כשאני אראה שאני לא יכול לעשות את זה בעצמי.
אתם רוצים להמשיך לדון, כי ארוחת הערב כבר לא נראה לי. אוקיי, בקיצור, המטרה מושגת רק אם פועל עלינו האור. אחרת, כל הניסיונות שלנו הם מתוך ובתוך האגו. מעוררים את האור, איך? על ידי תפילה. אומן, נאמר, מן. התפילה, איך היא מושגת? על ידי הייאוש. ייאוש מ... נו, נגיד, זה לא בדיוק כזאת, זה לא כזה פשוט, נגיד, רצון. איך אנחנו מגיעים לאותו הרצון? איך אנחנו יכולים להשיג כזה רצון שמתוכו אנחנו נוכל לצעוק בצעקה אמיתית שעליה אנחנו נקבל את גילוי הבורא?
אתה יודע, רב, אנחנו לא הצלחנו לסכם שום דבר במעגל שלנו, ונגלה לי ש... יש לנו דחף לזה וצורך בזה. אולי רק בצורה כזאת מתגלה הרצון. והכרת חוסר החושך.
כאן התפילה קודם תפילה. כאשר אנחנו מתפללים על זה שיהיה בנו אותו הרצון, שיהיה בנו הרצון, וכאשר הרצון הזה קיים, אז כבר שוב מתעוררת בנו אותה תפילה אל האור, אל התיקון, וזהו האור המקיף, ואנחנו משיגים את מטרתנו. השאלה הייתה מורכבת. אבל רבים חשבו בצורה נכונה שרק דרך הכוח העליון. או, הגיעו החבר'ה מקנדה. אז מעניין איך אנשים הגיעו לכאן. הם נחתו באיסלנד. הפכו את כל המטוס, חיפשו פצצה, וזה כמובן בכוונה, רק בגללם דרך אגב, וכתוצאה בסופו של דבר פספסו, אבל... הגיעו, וזה אומר מראה על רצון. אנחנו עוד נדבר על זה. נדבר על זה פשוט עכשיו, כנראה שאנחנו לא יכולים להמשיך בגלל הזמן. החברים, הפמליה המכובדת של חלוקת האוכל, הם שם מחכים מתי הם יוכלו רק לשרת את החברים. אז שיר מאסטרו.
товарищ, друг и брат, помнишь древний Вавилон, как возгордились во сто крат и захотели стать как он, как перестали понимать друг друга даже в мелочах, и мысли стали излагать с тобой на разных языках. Но это в прошлом все, мой брат. Я знаю, ты не виноват,
Лишь об одном тебя молю, возьмемся за руки и будем вместе. Братьев за любовь к тебе взамен, брат мой, давай, обнявшись вместе, будем песни петь с тобой. Помнишь, как мы разбрелись потом за тридевять земель, как без причины подрались. И вспомни слезы матерей. Ты долго странствовал, мой брат, много в жизни повидал. Пора вернуть друзей назад, чтоб Вавилон не потерял. Мы тоже долго шли с тобой, и вместе шли в разнобой. И вот пришли к концу пути, чтоб взявшись за руки, воспеть все вместе. Аминь. Верни мне моих братьев за любовь к тебе взамен, брат. Давай, обнявшись вместе, будем